יש מעשה בעצם נביא ממה שכתוב בספר קונטרס מעילת העיניים על נשמתו של מורנו הבעל שם טוב הקדוש מסימן ג' ומעלה אומר ככה בשם הצדיקים מקרלין זכותם יגן עלינו אמרו שנשמה כמו נשמת הבעל שם טוב באה לעולם אחת לאלף שנים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שומר באוצר הנשמות, נשמות כאלה, רק שצריך תפנית מיוחדת במינה לכלל ישראל. אחת לאלף שנה. ולכן הביא את הבעל שם טוב בתקופה הכי חשוכה, תקופה של אחרי משיח השקר, ואחרי פרעות תחוותת, עשרות שנים מעטות אחרי זה שהיה אלפי יתומים ואלמנות, במצב של שבר גדול בעם ישראל ברוחניות ובגשמיות, דווקא כדי להתחיל לתת את עבודת השם שתהיה לעתיד לבוא, כמו בתקופת הנביאים ובתקופת הגאולה. מרן האלוקי רבי ישראל בן אליעזר, הבעל שם טוב הקדוש אמר, שנשמתו לא רצתה לירד לזה העולם מפני הנחשים והשרפים שיש בכל דור. שלא יוכל לקום מפניהם חלילה, שלא יחלישו דעתו כל כך עד שיתבטל חלילה. מה זה הנחשים והשרפים? אנשים החולקים, החולקים, כל מיני, הרי הנחש היה פיקח, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר שלאכול מעץ החיים ולא לאכול מעץ הדעת טוב ורע, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. מה אמר הנחש? לא מות תמותון. מחלוקת ראשונה בתורה, מחלוקת הנחש כנגד הקדוש ברוך הוא. כן? מכאן, מאז, אנחנו יודעים שכל מי שחולק על הקדוש ברוך הוא, מבחינה זואולוגית, הגדרתו, נחש. אז אם כן, הוא שיווק את העץ הזה, שכלפי חוץ הוא כולו שכל, נחמד העץ להשכיל, דעת, אבל בפנים הוא מוות. אין תוכו כברו. בחוץ הוא נראה הרבה שכל. אבל בפנים זה מוות. אבל עץ החיים תוכו כברו. בחוץ חיים, בפנים חיים, חיות, דבקות בחיי החיים. אז אנשי השכל הם מאוד אכזריים. אנשי השכל שאין להם לב, הם קרים מאוד, ויש להם ערס ולחש כזה, כמו נחשים ושרפים. ככה אומר, והם יכולים להרוג חלילה מהבל פיהם, כן? או לבנות, לעשות, אפילו ליצור עם בהבל פיהם, כן? כמה בדואים, לוקחים כמה שבטים, אומרים פלסטינים, הנה, יצרו עם שלא היה ולא קיים, עד עצם היום הזה, כן? ככה. אז זה נחשים שרפים שתמיד חולקים על הצדיקים. אז הוא פחד שלא יחלישו דעתו כל כך, אז שיתבטל מן העולם חלילה, תתבטל השפעתו. אז מה עשו? הוא לא רצה לרדת, והעימוד הוא בית דין יותר גדול, כי כדי להביא נשמה לעולם הזה, כתוב בגמרא עם מסכת נידה, שמעמידים בית דין ושואלים טיפה הזאת מה תהיה עליה, וכן הלאה, אם לרדת, אם לא לרדת, מה? אז הוא לא רצה לרדת. אז הבית דין לא יכול לקוף עליו ולרדת. מה, עוד פעם לרדת פה בעולם הזה? עוד פעם טיטולים, ועוד פעם כל זה, מה? כדי לריב עם כמה נודניקים, מה זה? כמה נחשים, שכל הזמן דעת, דעת, דעתנים כאלה. כל הזמן שכל, שכל, פולחן השכל. מה, אין לי, זה משעמם, אומר. איפה עבודה רוחנית יש פה וזה? כל הזמן לשפריץ שכל לכל הכיוונים. איזה עבודת השם יש בזה? לא רוצה. אז העמידו בית דין יותר גדול, ואז מה אמרו לו? הוא אומר, בסדר, אנחנו מבינים אותך, אבל ניתן לך פתרון לזה. מה התרופה? ניתן לך 60 גיבורים, נשמות, צדיקים, לשמור עליך. תלמידים. 60 הגיבורים אשר לשלמה. איך אנחנו אומרים לפני שנרדמים בקריאת שמע למיטה? אומרים שני פסוקים משיר השירים. הנה מיטתו של לשלמה, 60 גיבורים וכולי. אז זה 60 נשמות מסביב ששומרים אותו. אבל מה שלא סיפרו לו, זה שכל התלמידים האלה בהתחלה היו מתנגדים לו. היה לו המון עבודה, היה ממש. אחר כך הוא המתיק אותם. היו מה שנקרא צדיקים מהדורות הקודמים, שלפני המתקה, לפני הליין של הבעל שם טוב, שהוא פתח כזה ערוץ חדש של צדיקים מתוקים, ממותקים, ולא מרים וקשוחים כאלה. כזה. כזה עם פרצוף של צדיק כועס כזה. ככה. אז כל השישים האלה היו קשוחים לגמרי. כולם במידת הדין. כולם. יש את השמות, הכל כמו שמובא בשבחי הבעל שם טוב. היה צריך להמתיק אותם, להמתיק אותם. היו כאלה, היו מענישים את הקהל. היו קשים מאוד. הוא היה צריך להמתיק אותם מאוד. כל השישים האלה. את זה לא סיפרו לו למעלה. ואחד מהם, מהשישים הגיבורים, אומר כאן שהוא היה הגאון בעל המחבר ספר מאיר נתיבים, וגם יכינו בו אז על המשניות, כן, רבנו מאיר מרגליות, כן, ועוד מביא את השמות של עוד כמה צדיקים שהיו בהתחלה מאוד מאוד קשוחים, מאוד רציניים, ובסופו של דבר הבעל שם טוב העביר אותם ממידת הדין למידת הרחמים. כלומר, אחד הדברים, אחד הבשורות שהבעל שם טוב הביא לעולם, זה לא רק שבכל דרכי חדאי, הוא לא רק שעובדים את השם בכל מצב, ולא רק בתוך הספר, כן? כי אז חשבו, זה הגלות, שכאשר לומדים תורה בספר, בתוך הספר, אתה עובד את השם. מחוץ לספר אין עבודת השם. הבעל שם טוב אמר, בתוך הספר, מעל הספר, מתחת לספר, מחוץ לספר, הכל בתוך ספר החיים, הכל אתה עובד, צריך לעבוד את השם, בכל דרכי חדאי הוא. אבל מעבר לזה, יש עוד תכונה, שזה העניין של מידת הרחמים, שאי אפשר להיות כל הזמן במידת הדין. יש, הוא מביא בספר כתר שם טוב, אפילו שעושים מלחמה, צריך לעשות בשמחה. אי אפשר לנצח מלחמה שאתה יוצא לא בשמחה. או שעושים מצווה או שלא עושים מצווה. אם עושים מצווה, עבדו את השם בשמחה, נכון? צריך להיות בהמתקות, בשמחה, בדבקות בהשם. אז אם כן, הוא אומר שזה עיקר העניין, שהוא העביר את העולם, או מי שדבק בו, ממידת הדין למידת הרחמים, מעץ הדת לעץ החיים. אומר עוד, היה לו תלמיד אחד למרן הבעל שם טוב הקדוש, זכרו לברכה, שכל מי שנכנס לתוך דלת המות שלו בעת התפילה, היה מת וחלף מן העולם, מרוב קדושת השכינה השורה עליו. ואילו אצל הבעל שם טוב הקדוש, כל מי שהיה נכנס אליו, לא רק שלא היה מת, אלא היה שמח, היה בהתפשטות הגשמיות, לא מת, היה לו מרגיש את הנשמה שלו. מה יותר גבוה? אחד שמתים איתו, וחיים איתו. אז זה העניין שאנחנו רואים שכתוב בגמרא, מסכת חגיגה, שהיו להלל הזקן, היה לו 60 תלמידים. והגדול שבהם היה רבי יונתן בן עוזיאל. והוא שהיה עוסק במעשה מרכבה, היה אגוגה, ביער, היה רוצה להתבודד, עושה כזה עיגול מסביבו, והיה אש מסובבת אותו, כי זה סוד החשמל של העניין של המעשה מרכבה ודבקות ועליות הנשמה, אז זה עניין של יש איזה קצת אש שם. מרכבת אש, אחר כך זה מרכבת אור, אבל בהתחלה יש קצת דינים. ואז כל אוף שהיה עובר מעליו מיד נשרף. כתוב אוף זה מלאכים. האוף יופף על הארץ, רופא השמיים. עכשיו, אצל הלל הזקן לא כתוב, הרי מסתם הוא תלמיד שלו, נכון? ממי למד? מהלל הזקן. שהלל הזקן היה במצב של דבקות העליונה, שום דבר לא נשרף. זה פחות טכניקולור, כן? פחות הוליווד. אבל מה יותר גבוה? שנשרף או שלא נשרף? אז מסבירים כך בחסידות ש... תכונה רוחנית של רבי יונתן בן עוזיאל, התנא הקדוש, הייתה משנה את הטבע עם קצת דינים, קצת צורף, קצת מבטלת. העבודה הרוחנית שלו הייתה מבטלת חיצוניות. אבל אצל הלל הזקן לא הייתה מבטלת חיצוניות. כידוע שהוא היה סבלן גדול, היה במידת הרחמים. אז לא רק שהוא לא היה שורף את החיצוניות, היה מצרף את החיצוניות אל הדבקות הפנימית. היה מעלה אותה. מה יותר גבוה? מידת הרחמים יותר גבוה. יהי רצון שהכל יהיה במידת הרחמים, אמן. שוב אני מוסיף את ההודעות, הודעה ליום שלישי הקרוב, הבא עלינו לטובה, ראש חודש מר חשבן, התוועדות ראש חודש בשעה 7:30 בערב, בגוש עציון, במסעות יצחק, כולם מוזמנים. היום זה ההילולה של רבנו תם, רבנו יעקב תם מרומבורג, נכדו אחד מהנכדים הקדושים של רש"י הקדוש, מגדולי בעלי התוספות, מגאוני, מתקופת הגאונים שבעם ישראל, באותו דור של הרמב״ם היה רבנו תם. והוא יש לו גם ספר קדוש מאוד, ספר הישר. יש שני ספרים הישר, ספר הישר הקדמון, זה מדרש אגדה של תנאים, מהיחידים שיש, מזמן בית שני, לפני החורבן. ושמה יש ענייני דבקות אצל רבנו תם. ידוע שרבנו תם היה עשיר גדול, והיה ירש את הכרמים של סבו רשי. והוא היה קורם גדול, היה לו יינות, הוא לימד את הצרפתים לעשות יין. לא למדו מי יודע מה. כן, השרדונה, ניתמתי, זה לא... אומרים שזה משער עדני. שרדונה, זה תרגום. אבל זה לא למדו. כל יין שילו, יין שילו, יין טורה, פי אלף יותר טובים מכל היינות הצרפתים ביחד. אין מה להשוות. כן, אבל הוא היה עשיר גדול. הוא אומר הוא מספרים שכאשר רבנו תם היו מסעות הצלב והיו הריגות, היה מצב מאוד קשה, כדי שהוא יוכל ללמד זכות ולהמתיק את הדינים, היה לוקח, היה עושה צדקה, מיד היה קורא לכולם, והיה לוקח שתי חביות, חבית אחת של מטבעות זהב, כן, הגולדן רנדלך, קראו לזה, ועוד חבית של הסילבר רנדלך, מטבעות כסף. ואז הוא היה משחק עם זה ונותן לאנשים, ככה לא מסתכל, אבל היה משחק עם זה ונותן ונותן, ואז המוחין חוזרים אליו, היישוב הדעת והשכינה שוב שורה אליו, על ידי שהוא עושה מצווה עם העניינים גשמיים, עושה עניין רוחני של מצווה, של נתינה, אז הוא יכול היה להמתיק את הדינים. מאוד חשוב ללמוד הספר הקדוש, ספר הישר, הספר שרבנו תם כתב לפני כ-900 ומשהו שנים. ספר, מצד אחד זה ספר מוסר, אבל יש הדרכות קדושות נפלאות גם בענייני דבקות השם, בענייני אהבת השם, כדאי מאוד ללמוד. אנחנו מודיעים גם כן שהמחזור השני בהכשרה של תורת מורנו הבעל שם טוב הקדוש, לכל אלה שרוצים ללמוד על מנת ללמד, אז נפתח, יכולים להירשם אצלנו. אנחנו נתחזק, המצב בעם ישראל ובארץ ישראל קשה מאוד, יש הרבה פיגועים, ובתחילה חשבתי לדבר איתכם באחד מהפסקים של בית הדין בהר ציון בנושא הזה, ולהרחיב את הדיבור על מה אנחנו נענשים, שזה על שני דברים עיקריים. אחד, על זה שאנחנו לא בונים את בית המקדש, שזה חיוב מן התורה. פסק הרמב״ם שחייבים לבנות בית הבחירה בכל דור. הקדוש ברוך הוא לא סתם עשה לנו מלחמה תנכית בששת הימים ונתן לנו את ההר, כדי שמה נעשה? נמכור תמונות, כדי שנבנה את בית המקדש, בית השם, ונעבוד אותו, ואז יהיה שלום בעולם, דווקא על ידי בית המקדש. בית תפילה יקרה לכל העמים. והדבר השני שאנחנו נענשים עליו, זה על זה שלא כובשים את הארץ מהפולשים האכזריים. הפולשים, הכובשים שלא בצדק, צריכים לגרש אותם. אבל, לאחר שבמוצאי שבת, נתוספה עלינו צרה נוספת של סילוק צדיקים, של ידידי הגדול, הגאון הקדוש, הרב אבירז'יל, זכר צדיק קדוש וברכה. אז הבנתי שזה לא מספיק. צריכים כולנו לעשות תשובה. זאת אומרת, זה לא רק זה, אנחנו חייבים כולנו לבדוק את עצמנו. איפה אנחנו, הרי עכשיו הצרה היא לא בחוץ לארץ על היהודים, היא פה, בארץ ישראל, ארץ הקודש, באדמת על אדמת הקודש. וצריך לבדוק את עצמנו בדברים האלה, וזה במוצאי שביעית, אחרי שביזו את השמיטה, שעשו היתר המחירה, שמכרו את הארץ כדי לא לקיים שמיטה. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו מה תורה מסיני קיבלנו. האם יש לנו תורה של אידאות, של אידיאולוגיות, או שקיבלנו איזו תורה מסוימת עם המילים שהשם יתברך אמר לנו לקיים. האם כתוב וירשתם וישבתם בה? האם כתוב והורשתם או לא כתוב? האם יש לנו תורה דמיונית בדור הזה? משהו תורה של ככה, של New Age? או יש לנו תורה שכתוב שקיבלנו בסיני? נדמה לי שאנחנו מדומיינים לגמרי. שיש לנו דור של מדומיינים. דור שרוצים להתאים את התורה לכל מיני אופנות של עולם המערבוני. צריכים לעשות תשובה על זה. אני מציע לקרוא את התנ"ך מחדש. בכל מקום להגיד, רגע, רגע, יש פה מצווה. בוא נלמד. מי שיכול ללמוד במשנה, ובגמרא, וברמב"ם, ובטור בשולחן ערוך, מצוין. מי שלא, ייקח ספר החינוך. רבנו הראה, רבנו אהרון הלוי, לפני כ-800 שנה, תלמידו של הרמב"ן, הוא כתב את כל התרי"ג מצוות, גם עם הטעם שלהם. מה התורה אומרת, לא מה האידאות, מה האידיאולוגיות, ההשקפות, השיטות, לזרוק את כל זה לפח. מה תורה מסיני אומרת? כל אחד לבדוק בעצמו, אני לא אומר לכם אף אחד לעשות מה שאני אומר. אני אומר לכם, תבדקו אתם, עם השכל שלכם, עם הלב שלכם, אבל עם רצון לקיים את רצון האלוקים, לא את רצון השלטונות, השלטון זר ששולט בנו היום, שהוא הבעיה. הערבים היו בורחים מזמן, היו משלימים איתנו בכלל, היו מביאים קורבנות בסוכות, היו משרתים אותנו. הם הבעיה. אז אנחנו צריכים לעשות תשובה על התורה הקדושה, תורה אלוקית, לא תורת האדם, לא תורה אנושית, תורה של דמיונות אנושיים, ושל כל אחד רוצה להתחנחן יותר ולהיות יותר נחמד ולהיות יותר דומה, כן, למה שאומרים באומות העולם, שהם בכלל צבועים ואכזריים. אז בוא נעשה תשובה, כן, רעיון כזה, מותר, נכון? לא כתוב אל תעשה תשובה, אין מצווה כזאת. כן, כתוב היום אלא שם משה לאמור, לא תעשה תשובה, אל תתבונן בכלל, אל תשאל שאלה, לא, לא כתוב, נכון? כתוב שכן, שמותר וחובה. אז יש לנו להתבונן, לא סתם. הרב הצדיק הסתלק, והוא בן נוח שנה, בפרשת נוח, תחילת פרשת נוח. הוא רצה למנוע מבול את מי נוח. לא סתם. אם יש סילוק צדיקים שהם מבטלים גזרות, אנחנו הולכים לקחת משהו על עצמנו. שיש גזרה, מה עושים? גזרה זה שמשהו גזור לשניים. כל הרצף של שורת החסד, הרחמים של השם יתברך, פתאום משהו התנתק על ידי אבונות למטה. ואז נעשה כמו שגוזרים לשני גזרים. נעשה ניתוק. יש חלל באמצע. מה עושים הצדיקים? הצדיקים קודם כל מעוררים לתשובה כדי לסתום את הפרצה, לחבר את זה, לתפור את זה. אם זה לא הולך, הם בעצמם עולים ותופרים. אם זה לא יכולים לבטל את הגזרה, לחבר את הגזרה, אז הם מסתלקים ואז הם סותמים בנשמתם את מידת הדין. אבל אסור שזה יקרה. אנחנו צריכים את הצדיקים פה למטה. אנחנו צריכים את כל ישראל למטה, כל יהודי, ועמך כולם צדיקים. מה המשך הפסוק? לעולם ירשו ארץ. נצר מתאי, מעשה ידי להתפאר. מן הפסוק הזה לומדים שמי שלא רוצה לכבוש את הארץ הוא לא צדיק. כי בעמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אומר הבעל שם טוב הקדוש, לעולם זה לשון העלמה. גם שמצב נעלם, מצב של הסתרה. מה הפתרון? ירשו ארץ, לכבוש את הארץ. לכבוש את הארץ להשם. ולבנות בית הבחירה. כתוב בגמרא במסכת שבת ששלוש שנים, שלא נדע רחמנא ליצלן, לא תקום פעמיים צרה. הייתה מגפה שלוש שנים שהיו מסתלקים, שלא לא רוצה להגיד מי במה. על מה ולמה? על זה תיקן הרבה תעניות דוד המלך. הוא התענה ראשון, הוא לא חיכה לציבור, הוא בעצמו. מה אמרו לו מן השמיים? וגם אחר כך הנביאים באו, נתן הנביא, עידו הנביא, שמואל הנביא, באו להודיע לו. על מה? על זה שהתרשלו בבניין בית המקדש. כלומר, זה שיהודים עלו לבית המקדש, זה לא הביא את הצרה הזאת. את הצרה הזאת הביא בגלל שלא עלינו לבית המקדש, בגלל שלא בנינו את בית המקדש, בגלל שלא כבשנו את הארץ. על זה באה הצרה, על זה הצרות. אז לכן כתוב שם בגמרא במסכת שבת, שדוד המלך מיד עשה תשובה על זה, על ההתרשלות, שהתרשלו ממצווה, מן התורה, לשכנות תדרשו ובאת שמה. צריך לדרוש, להשכין שמו בארץ, במקום שהוא בחר. ובאת שמה, ובאת שמה זה גם לעלות לשמה, ולכבוש את המקום. מהעובדי עבודה, עבודה זרה האלה, שזורקים אבן קטנה לאבן שחורה, של עבודה זרה מרקוליס, עובדי עבודה זרה, המוסלמים עובדי עבודה זרה. איך משאירים אותם שם? שיקוץ שומם זה. הדבר הזה. אז לכן, על זה אנחנו נתבעים. כתוב בגמרא מפורש, את הגמרות האלה אסור ללמוד. רק גמרות שאפשר לעשות ככה עם האצבע לומדים. גמרות שכתוב על מה הצרות, על מה הצרות שלא בנינו את בית המקדש, דוד המלך עשה תשובה והלך לחפש את המקום. והרעיש עולמות, ולא עלה על יצועו, לא עלה על מיטתו, עד שגילו לו מן השמיים את המקום, והוא קנה את המקום וקרא את היסודות. וכך אנחנו צריכים לעשות. היום נתנו לנו את זה מהשמיים, קדוש ברוך הוא עשה, אפילו מלחמה שלא רצינו, ולא רצינו לגן השם יתברך סובב את הכל, לתת לנו את מקום בית המקדש. וזה המקום היחיד שיביא שלום. אז תהיה בעיניו כקורת שלום. זה המקום היחיד שעושה שלום בין כולם. המקום היחיד, בית תפילה יקרא לכל העמים. כל רגע שמדברים על שלום כזה מסביב, זה מביא מלחמה. איך אני יודע מתי תהיה מלחמה? כל פעם שקמים האידיוטים ואומרים, מדברים על שלום. נעשה הסכם שלום, ניתן להם, מיד מביאים מלחמה. אז לכן צריך לדעת שאנחנו צריכים לבדוק, אף אחד לא יאמין לי. ילך לבדוק, ילמד מה ההלכה ברמב״ם, מה פסק הרמב״ם, מה פסק בעל החינוך, מה כתוב בגמרא, ילמד. מותר להיות לא עם הארץ, מותר. מותר להיות לא עם הארץ. אומרים קראת קראת, איפה קראת? תבדקו. האם מישהו שעולה, כן, כדי לכבוש את המקום, האם הוא בקרת, אם הוא נכנס למקום עד החיל, אפילו קצת יותר. תבדקו, תבדקו אתם, לא אני. יכול להיות שיש פה הונאה, מפחידים אותנו, מנסים להרחיק אותנו מהמצווה. תבדקו את העניין הזה, כל אחד יבדוק את זה עם עצמאות מחשבתית, אבל עם יראת שמיים, מה שהתורה אומרת. לא אידאות, לא אידיאולוגיות. לא השקפות, לא שיטות, תורה מסיני, תורת משה. וכל מסקנה, אם אתם הולכים בירת שמיים, אני מאמין בכם. יהודים חכמים, יהודים טובים. אתם תגיעו למסקנות טובות ונכונות, והתקיים בנו שמהרה נבנה בית המקדש, ממה בימינו ורחמים, אמן.